התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot!
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, פורוד עירוני קריית אתא, יותם חנוכי, שנמצא בכושר מצוין. יש להגיד, יותם, מה שלומך קודם כל?
היי, הכל מעולה. כיף להיות פה, כיף להתארח אצלכם. תודה רבה.
כיף לשמוע, ואני בטוח שיהיה לנו הרבה כיף עכשיו, אבל לפני שנגיע לכושר המצוין שלך ולעוד הרבה דברים בקריירה, נתחיל דווקא מתחילת הדרך שלך בעולם הכדורסל. תספר קצת איך התגלגלת לענף בעצם.
בגיל כיתה ב', לירן וינקור פה מגלבוע מעיינות, ממש שגלבוע דייתה בחיתולים. אנחנו גרים באותו קיבוץ בבית השיטה, והוא שכנע את אבא שלי שאני אבוא לאימון ניסיון. הגעתי, ומאז נוצר הקשר גם לכדורסל וגם ללירן ולכל המועדון עצמו. זהו, וככה התחלתי. מתגלגלתי בעצם שנה אחר שנה בגלבוע המעיינות, עד שהגעתי בעצם לבוגרים. זהו, עד השנה הנוכחית בעצם. כל החיים הייתי בגלבוע, מחוגים עד הבוגרים.
תספר קצת איך זה היה לגדול במחלקת הנוער של גלבוע המעיינות. לא מעט שחקנים יוצאים משם, ואתה אחד הבולטים שבהם.
חושב שזה היה חוויה יוצא דופן. אני חושב שסוג של בורחתי בזה שאני חוויתי את הגדילה של המועדון בצורה הכי חזקה, כי המועדון פרץ לתודעה ומאוד גדל בזמן שאני בעצם הגעתי לשנים המשמעותיות שלי. אז הוא מאוד מאוד עזר לי להתפתח, ונתן לי הרבה הרבה כלים שיש לי היום בעצם, שמלווים אותי כרגע בצעדים הראשונים שלי בקריירה, בשנים הראשונות שעכשיו אני חווה. זהו, זכיתי גם לשחק עם המון שחקנים מוכשרים, גם בגילי וגם קצת מעליי, שעברו במחלקת נוער. לזכות בתארים ולהגיע למעמדים ולחוות הרבה הרבה חוויות שיצבו אותי.
היה לך איזשהו מודל לחיקוי כשגדלת, או שעכשיו יש מישהו שאתה מסתכל עליו?
מישהו ספציפי לא ממש. מאוד אהבתי את חואקין שוחמן מגיל מאוד צעיר. אני כשעוד הייתי ילד במחנות כדורסל, בחגים ובפסח ובקיץ, וזה חואקין עוד בשואה י' וי' א' י' ב', הוא המדריך של המחנות האלה, היה בא להיות כזה מין מנטור כזה לשחקנים, ומאז ככה אני סוג של נסעתי לביניים, לקחתי ממנו הרבה דברים, וגם זכיתי לשחק איתו שנתיים בבוגרים. הוא הדבר הכי קרוב למודל החיקוי, וכבן אדם לקחתי ממנו המון 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 דברים. וגם על המגרש בשנים הראשונות שלי, הרבה 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 דברים וכלים ודרכי התמודדות לקחתי ממה שחואקין עשה בגלבוע.
אין ספק שהמשחק שהעלה אותך לתודעה היה ניצחון על תיכון חדש תל אביב של דני אבדיה בגמר ליגת התיכונים עם עמל עמק חרוד ב-2017. תספר קצת על אותו משחק, כמה יוצא לך להיזכר בו.
יוצא להיזכר בו, אפילו יותר מזכירים לי אותו מאשר שאני בעצמי נזכר בו. אני חושב שזה החוויה הכי גדולה שלי כשחקן, או החוויה הראשונה הכי גדולה אולי, אפשר להגיד. כמו שאמרת, באמת זה סוג של שם אותי בתודעה, ואולי אפילו באיזשהו מקום הפתיע גם אותי, את המשמעויות שהיה לזה, וכמה שזה באמת, איך אומרים, כאילו, היה מאוד, מאוד חזק, ההישג הזה והמשחק האישי שלי, היה באמת סוג של פריצת דרך. היה לי חוויה מאוד מאוד טובה, אני חושב ש... זה זיכרונות מאוד כיפים שלוו אותי לכל הקריירה, הרבה, הרבה אנשים טובים שהיו איתי בקבוצה, חלקם היום בסיירות הכי נבחרות בצהל, חלק משחקים בליגה, יש את מושקוביץ שמשחק בליגה הראשונה, ורזיאל חיון שבמכללות, ועוד שחקן רון קופר שעכשיו משחק בליגה הארצית, אז זה גם שילוב של שחקן כדורסל, גם שילוב של אנשים שהיום שרתים בצהל ביחידות מובחרות, ובאמת אנשים פשוט מדהימים שהלכו איתי לכל החיים בחוויות האלה.
בהמשך ישיר לזה, מתי הבנת שתהפוך לשחקן כדורסל? האם זה היה דווקא במשחק הזה, או שהיה רגע אחר, או מוקדם יותר, או מאוחר יותר?
קשה לי להגיד רגע ספציפי. אני חושב שמגיל מאוד מאוד צעיר, אחרי אולי שנתיים או שלוש, הייתי בין 10 או 11, ככה הבנתי שהייתי מאוד גדול פיזית, והייתי תמיד עם קבוצה או שתיים מעליי, והרגשתי שאני טוב, וכל פעם ככה זרקו אותי לקבוצה מעל, ואפילו שתי קבוצות מעל, והרגשתי שאני איכשהו מוצא את הדרך להתמודד, גם שהייתי צעיר בשנתיים ופחות, וביותר, סליחה. אז אני חושב שאיפשהו בכיתה ה' ו' כבר הבנתי שזה הכיוון שלי, וזה מה שאני רוצה להיות. לא ידעתי כמובן מה זה דורש, ומה זה העולם הזה, וכל הדברים האלה, אבל כן ידעתי שאני רוצה להיות שחקן באיזשהו מקום. זהו, במשחק הזה ספציפית כבר הייתי עם חוזה בגלבוע גליל, ככה שכן כבר טעמתי קצת מהבוגרים, וכן כבר הייתי יותר מכוון מטרה, אז המשחק הזה לא בדיוק נתן לי את הידיעה שאני רוצה להיות שחקן, אני חושב שכבר ידעתי לפני, אבל הוא כן נתן איזשהו סטייטמנט, אפשר להגיד.
נחזור לאותו אבדיה, שיתפת איתו פעולה בנבחרת העתודה, איך הייתה החוויה הזאת?
כן, שיתפתי איתו בנבחרת העתודה, וגם לפני בנבחרת נוער, חוויה מאוד טובה. אני חושב שדני זה שחקן באמת יוצא דופן, ולא סתם הוא נמצא איפשהו היום. אני חושב שלפני הכל הוא השראה גם לשחקנים שכבר בגיל שלנו, וגם לחבר'ה בגיל הצעיר שעבודה קשה ואופי חזק והתמדה, כמו שאני יודע שזה מה שמוביל אותו בעצם, יכול להוביל להישגים, כמובן שהוא בנוסף עם כל היכולות הפיזיות שלו והכישרון האדיר שלו, אז הוביל אותו לפסגות הכי גבוהות, אבל אני חושב שהוא באמת השראה לכל הדור שלנו, והוא פשוט שחקן מעולה שדוחף אותך להיות יותר טוב. זהו.
יוצא לך להיות בקשר איתו?
פחות, אבל אני עוקב אחריו ואני שמח לראות מה שהוא עושה.
ובאמת נדבר על אותה נבחרת ב-2019 שזכתה באליפות אירופה. תספר על התחושות, כי ראינו כאן משהו בלתי רגיל, אולי עם דרייבין מלא בשביל חבורת שחקנים בני 20, וזה נבחרת שבאמת כבשה את המדינה, ואתה היית אחד השחקנים הבולטים, אחד הקפטנים. תספר קצת על התחושות.
כן, תחושות מדהימות. תשמע, זה, ככל שעובר הזמן, אפשר באמת לתפוס את מה שעשינו בצורה יותר טובה. זה שנים שכל שנה היא התבגרות מאוד מאוד גדולה בין השנים. ובאותם רגעים לא באמת תפס, אני אישית לפחות, לא תפסנו כמה משמעותי זה היה, כמה ההישג שעשינו היה גדול. כמה שבאמת כל המדינה ככה הייתה סביב האליפות הזאת. זהו, אני באמת שמח שנפל בחלקי להיות חלק מהנבחרת הזאת, נבחרת מדהימה, עם המון המון שחקנים טובים, בכללי הייתה אליפות ברמה גבוהה, וזהו, ופשוט חוויה, שוב, גם זאת חוויה שאני אקח איתי לכל הקריירה, ואני גאה ושמח שהיה לי זכות להיות חלק ממנו.
יש רגע ספציפי שאתה זוכר מאותה אליפות?
יש הרבה רגעים. הייתה חוויה מאוד כיפית, היינו ביחד שבועיים במלון בתל אביב, ובדרך כלל באליפות אירופה אתה רגיל להיות בחול, וככה לדבר בשפה זרה ולחיות בשפה זרה, ואני חושב שכל השהות הזאת בתל אביב ובארץ שלנו זה איזשהו משהו מאוד כיף ומגבש במקום מסוים לנבחרת. רגע ספציפי, אני זוכר, וזה מה שיזכר גם מהאליפות, יום לפני הגמר, אמרתי ליאיר קרביץ, שהיה רומייט שלי, עבדנו על הענפה, אמרתי לו, תשמע, אם מניפים וזה, אז אני רוצה שנניף בצורה הזאת, והוא היה ככה מאוד חשש לדבר על זה ממקום של אמונות תפלות וכזה, ואני רציתי שבסך הכל נעבוד על הענפה. מפה לשם זכינו, ולצערי הענפה לא יצא כמו שצריך, אבל אם הוא היה פחות באמונות תפלות, זה יכול להיות אחלה ענפה, אבל זה ככה רגע מצחיק שתמיד היינו מדברים עליו, אחרי הזכייה. אבל זהו, חוץ מזה, הרבה, הרבה רגעים קטנים וחוויות שאני אקח איתי לכל הקריירה באמת.
זה באמת סיפור יפה. ועכשיו נגיע לגלבוע גליל. איך היית מסכם את השנים שלך שם? הפכת לשחקן מאוד מזוהה עם המועדון, וגם לקפטן הכי צעיר בתולדות ליגת העל בגיל 18. איך באמת היית מסכם את השנים האלה?
כן, בעצם 5 שנים הייתי שם במועדון של הבוגרים. זה התחיל בפציעה שככה לא התחיל את הדרך כמו שרציתי, ולא נתן לי בעצם את האפשרות לשחק כמעט בשנתיים הראשונות, שנתיים אפילו וחצי אפשר להגיד. זהו, אני חושב שחוויה שהיא מאוד חשובה לי לקריירה, ועיצבה אותי מאוד את האישיות שלי למה שאני יודע היום, זה בעצם כל מה שאני יודע היום, ולמדתי שם המון המון שיעורים ודברים חשובים להמשך הקריירה שלי. פגשתי המון שחקנים מדהימים ואנשי כדורסל ברמה הכי גבוהה, וגם פשוט אנשים מדהימים מסביב למועדון, והאוהדים והקהילה וכל מי שסובב את המועדון הזה, באמת זכיתי להיות בחלקו, כי אני גדלתי כאוהד של הקבוצה, וזה הדבר שהיה לי מאוד מאוד מרגש וכיף להיכנס ככה לקבוצה הזאת, להיות ככה שחקן לאט לאט יותר משמעותי, ובסוף קפטן גם. אז זהו, אני חושב שהיה שנים של הרבה ups and downs, אבל בסופו של דבר המועדון הזה הוא סופר יקר לליבי וקרוב לליבי, ואני לוקח ממנו המון המון חוויות ודברים שמאוד חיזקו אותי ועיצבו אותי למי שאני היום.
תספר קצת על ההחלטה לעזוב את גלבוע גליל, בכל זאת כמו שציינת היית שם הרבה שנים, ולעבור לקריית אתא. האם היו אולי קבוצות אחרות שהיו מעוניינות? הפועל חולון, אם אני זוכר נכון, גם הוזכרה.
אז כן, אני קודם כל אתחיל מתחילת השאלה שלך. אני, כמו שאמרתי, הייתי כל החיים בגלבוע בעצם, ובקיץ האחרון סיימתי חוזה, והרגשתי שאני צריך איזשהו רענון ושינוי מקום, יציאה מאזור הנוחות כדי באמת לבחון את עצמי ו ו ו ולעשות איזשהו שינוי. בחרתי בקריית אתא כי בקיץ היה לי הרבה שיחות עם הצוות, עם שרון ועם אלדד, והרגיש לי נכון להגיע אליהם. וזהו, ואני מאוד מאוד שמח על הבחירה שלי, ואני מאוד מאוד טוב לי פה. זהו.
עכשיו אתה נמצא בתקופה מצוינת בקריית אתא, ועוד נגיע לזה, אבל בתחילת העונה הייתה תחושה שאנחנו רואים אולי עוד מאותו דבר מחוסר היציבות שלפעמים אפיינה את השנים שלך בגלבוע גליל. איך בעצם התמודדת עם הרגעים האלה? האם היו אולי מחשבות שטעית בבחירת הקבוצה? תספר קצת איך מנסים להתמודד כשפחות הולך.
כן, אז בקיץ, שעוד פעם, זה היה קיץ ראשון שלי, שבאמת ככה עשיתי מעבר קבוצה, אז גם בזה הייתי סוג של טירון, אבל כל מה שהוביל אותי בקיץ זה שאף פעם, אתה לא יכול לדעת מה ההחלטה הנכונה, כל החלטה היא נכונה לאותו הרגע, וזה מה שהוביל אותי כשאמרתי לעצמי, לאן אני רוצה ללכת, הרגשתי הכי שלם במעבר לקריית אתא, וזה מה שגם הוביל אותי פה בתחילת העונה, שגם היה טיפה יותר קשה, ולקח לי זמן למצוא את המקום שלי אולי בתוך הקבוצה, ולייצר באמת היציבות ואת העקביות שאני איחלתי לה. אז זהו, אז כאילו תמיד הזכרתי ואני מזכיר לעצמי עוד פעם, תמיד, כל הזמן, שזה ההחלטה שלקחתי מתוך מקום מאוד מאוד שלם, וזה מה שהוביל אותי. זהו, אני המשכתי ועבדתי והמשכתי לאימון, משחק, למצוא את הדרך שלי להביא את עצמי בצורה הכי טובה לקבוצה. זהו, אני שמח שזה הולך לאחרונה.
וזה באמת הולך לאחרונה, וגם העלינו פוסט עם הנתונים, ועוד קצת נתונים שאפשר להוסיף, זה שאתה בעצם מדורג מקום ראשון מבין הישראלים בליגה באחוזים לשלוש מבחינה עונתית עכשיו, 46.8%, שזה באמת מרשים, ומעבר לזה קלטה בספרות כפולות בשישה מתוך שמונת המשחקים האחרונים, שני המשחקים האחרים היו 9 ו-8 נקודות, ולפני זה בתחילת העונה היה משחק אחד בספרות כפולות מתוך 8 משחקים, ואותו משחק היה 17 נקודות, אז אנחנו באמת רואים קפיצה מאוד יפה לאחרונה, ותספר קצת על התקופה הזאת, עד כמה זה כיף שדברים הולכים, ואתה בעצם מוביל את הספסל של הקבוצה, האם אתה מרגיש טוב עם התפקיד הזה?
אז קודם כל אני מוביל את הספסל של הקבוצה, זה לא בדיוק ככה, כי יש לנו עוד חבר'ה שעולים ונותנים את 100% שלהם בכל פעם, ואם זה מייקל ואם זה דוידי ולוגשי וג'יי ג'יי קפלן, שכל הזמן מוכנים לעלות, וגם אני זה מה שאני מרגיש, כמו שאמרנו, מתחבר לי לאחרונה, אני בסך הכל הבנתי את התפקיד שלי בתוך הקבוצה, אני משתדל לעשות אותו בצורה הכי טובה, להביא את האנרגיות שלי, להביא את האיכויות שלי בשני הצדדים ואת היתרונות שלי, וכמו שאמרת, לעלות עם איזשהו כוח אש מהספסל. אני מאוד שמח שזה עזר לקבוצה לנצח את המשחק האחרון, ושוב פעם, ואני פשוט משתדל לעשות את כל מה שאני יכול בטריטוריה שלי, בצורה הכי טובה, וזהו בינתיים.
מבחינה קבוצתית אתם קצת מתרחקים מהמקום שמוביל לירידת ליגה, איך אתה רואה את הקרב בהמשך העונה, האם אתה רואה אולי אפילו סיכוי להיכנס לפלייאוף?
קודם כל, אני מאמין בקבוצה שלנו ש... אתה יודע, זה סיפור של עונה שלמה, ניצחון אחד או אחר יכול לשנות עונה שלמה, אני חושב שהפסדנו איזשהו שלושה או ארבעה משחקים, ממש בשניות האחרונות, וזה הבדל בין פלייאוף או לא. אני חושב שבסופו של דבר אנחנו חומר של פלייאוף, הקבוצה שלנו, יש לנו קבוצה שאני מאוד מאמין בה, אני חושב שאנחנו באמת קבוצה טובה, כמובן שבסוף אתה צריך גם לדעת להביא ניצחונות, כי זה ההבדל, זה עושה את כל ההבדל. הליגה, יש עוד זמן, יש עוד מספיק משחקים, אני חושב שהמטרה הראשונה שלנו להישאר בליגה, והניצחון על אילת היה מאוד מאוד חשוב עבורנו, אני שמח שהצלחנו לנצח אותו באמת אחרי תקופה לא פשוטה, שלא הצלחנו לנצח משחקים ולסגור משחקים אחרי יתרונות גדולים, אבל כמו שאמרתי, אני כן מאמין בנו שיש לנו חומר של פלי אוף, אבל בסוף בסוף אנחנו נצטרך להוכיח את זה למגרש ולהביא ניצחונות, כי רק לשחק טוב 35 דקות ואז להפסיד את המשחק, זה לא יוביל אותנו לפלי אוף ולמטרות שלנו. אז זהו, אני מאוד מאמין בנו ומקווה שכן, שנצליח להשתחל לשם.
דיברת קצת על שרון אברהמי, עד כמה הוא באמת משמעותי בשבילך? יש לציין שגם הוא התארח בפודקאסט.
כן, שרון משמעותי, הוא מאוד משמעותי בהגעה שלי לקריית אתא, יש לנו היכרות מוקדמת מהנבחרת נוער וגם מהנבחרת עתודה. זהו, יש לי קשר טוב איתו, והיה לנו שיחות מאוד מאוד טובות בקיץ, והוא עזר לי, נשך אותי לבוא לפה. זהו, אני חושב שגם הוא וגם אלדד וירין, העוזרי מאמן, עושים עבודה פשוט מעולה. ברמה אישית מולי, פשוט נותנים לי את הביטחון להיות מי שאני, ואת השקט להיות מי שאני, ולהביא את המשחק שלי לתוך הקבוצה. וגם ברמה הקבוצתית, עוזר לנו מאוד... הוא וגם הצוות, אני חושב שזה עבודה של כולם, להיות מאוד מאוחדים ולהמשיך לעבוד, גם בתקופות הקשות האלה, בתקופה הקשה האחרונה אפשר להגיד שהפסדנו הרבה משחקים שהיינו שם, והובלנו ביתרונות גדולים, וזה מאוד פשוט, מאוד לא פשוט, סליחה, אז הם עושים עבודה מאוד טובה בזה, וזהו, ואני מאוד שמח לשחק תחתיהם השנה.
מנכלית הקבוצה בקריית אתא איטלי חיים, וזה משהו שאנחנו פחות נוהגים לראות בכדורסל הגברים. תספר קצת עליה ועל המשמעות שיש לה בקבוצה.
האמת שכן, זה משהו שבאמת אין בספורט שלנו. אני מרגיש שטלי מאוד מאוד דואגת לנו, מאוד מאוד אכפת לה מכל שחקן ושחקן. היא באמת מאוד מאוד מאמינה בפרויקט הזה של קריית אתא ורוצה מאוד שהמועדון הזה יצליח, עובדת סביב השעון, אני מאוד מרגיש את היחס החם שלה ואת את כל הדאגה שלה כלפי כולם, באמת באמת עושים הכל כדי שהשחקנים ירגישו הכי בטוב ובנוח, זהו, ואני באמת ככה מרוצה מאוד מאיך שדברים מתנהלים, ואני חושב שקריית אתא בדרך הנכונה, להיות מועדון בסטנדרטים מאוד טובים בליגת העל.
איך נראה היום בחייך?
יום בחיי? יום בחיי, אני בגדול... כמעט כל הימים יש לי, אני קם בבוקר, מתאמן, יש לי או אימון קליעות פה בקריית אתא, או שאני עושה יחידה של אימון אישי, או חדר כושר, וזהו, בדרך כלל אחרי צהריים יש לנו אימון קבוצה, כמובן שאני משתנה, יש לי יום חופש אחד בשבוע, וכמובן שיום משחק זה אופרה אחרת לגמרי, אבל כן, בגדול מנסה, משתדל לעשות שתי יחידות ביום, וזהו, בגדול, די סטנדרטי, קם, מתאמן, אוכל, מתאמן, אוכל, ישן, מתאמן, חוזר, אוכל, די משעמם וסטנדרטי. מדי פעם כמובן טיפה מגוון את הלוז שלי, אבל זה רוב הזמן.
באיזה דברים אתה מרגיש חזק במשחק שלך, ומה אתה מרגיש שאתה עדיין צריך לשפר?
וואו. הרוב אני מרגיש שאני צריך לשפר, אם אני כן, אבל אני אתחיל מהדברים שאני רוצה לשפר, שיהיה לי יותר קל. אני רוצה לשפר את כל הנושא של ההגעה לצבע, ואת התקיפות של הקלוז-אוטים, ואת את הפוסט-אפ, אני רוצה לשפר את הריבאונד בשני הצדדים, ובהגנה, והכל, אני רוצה באמת להשתפר בהכל, גם בכלייה לשלוש אני רוצה להשתפר, והחוזקות, אני חושב שכלייה לשלוש, אני חושב שקריאת מצבים והבנת משחק, בסך הכל אני חושב שאני, זה חוזקה שלי, זהו, גם אני מרגיש גם שהשתפרתי בכל הפרמטרים שציינתי קודם, שאני רוצה לשפר, עשיתי בהם קפיצה השנה, ואם אני מסתכל לפני שנתיים, אז עשיתי בזה קפיצה, אבל אני רוצה להמשיך ולהשתפר כל יום כשחקן, ולהתקדם בדברים שאני מציב לעצמי.
ציינת מוקדם יותר את עניין הפציעות, עד כמה זה היה קשה בשבילך, נפצעת כמה פעמים, תספר קצת על איך משתקמים מפציעות כאלה.
כן, נפצעתי, עשיתי בעצם שלושה ניתוחים, אחד בכתף בגיל 15 בקדטים, אחד בברך בצולבת, ואז אחרי זה עוד אחד במיניסקוס מיד אחרי אליפות אירופה, שזכינו בעתודה. בעצם שיחקתי את כל האליפות בעצם עם מיניסקוס קרוע, בלי לדעת. אז זהו, כל פציעה בעצם היא סיפור אחר, תלוי בחלק בגוף, אבל באורך השיקום. אבל כל פציעה כזאת היא בעצם מעכבת את ההתפתחות, כי הזמן עצמו שאתה בחוץ, זמן שאתה לא משחק ולא חווה מגרש, ולא חווה את הדברים שהמשחק נותן לך, וגם זמן של חזרה מפציעה, זה סוג של זמן שלוקח, מה שנקרא להסיר חלודה, וכל פציעה כזאת, לוקח זמן לחזור ממנה ולחזור למי שהיית, במיוחד הרגשתי את זה אחרי חיית סולבת, שלקח לי הרבה זמן לחזור לפעולות שהייתי עושה, ולהרגשה שהייתי כשחקן לפני הפציעה. זהו, אני חושב שאם מסתכלים על זה בצד אחד, אז זה באמת, זה קצת עיכב אותי ופגע בהתפתחות שלי. מצד שני, אני לוקח את הפציעות האלה, שוב פעם, כשיעור ו כדברים שמאוד מאוד חיזקו אותי, ונתנו לי המון המון שיעורים, דברים מאוד חשובים להמשך הקריירה שלי. בגיל מאוד מאוד צעיר, למדתי המון המון דברים, ואני בוחר להסתכל על הצד החיובי של זה, אם זה ברמה של הדאגה לגוף ועבודה על הגוף, אם זה ברמת הפרופורציות, אתה יודע, אפשר להיות מתוסכל ממשחק כזה או אחר, או מתקופה כזאת או אחרת, אבל בסוף כשאתה משחק, ושיש לך את היכולת לשחק על המגרש ולהיות על המגרש, זה בסוף הדבר הכי חשוב. אז זהו, לקחתי מזה באמת לא מהדברים, ואני שומר אותם חזק אצלי.
יפה מאוד. האם אתה עדיין מכוון להגיע ל-NBA? היו בעבר דיווחים שתכננת להירשם לדראפט, ובסוף זה לא קרה, אבל האם זו עדיין מטרה שאתה מכוון אליה, והאם היא ריאלית?
אני איתך הכי כנה, אני זה לא, כל הפרסומים שהיו, אני באמת לא יודע מה ומי. זה לא היה שם במטרה מספר אחת, בטח לא בשנים האחרונות שבאמת חזרתי מפציעות, וזה היה הפוקוס העיקרי שלי, בלחזור לעצמי ולחזור להרגיש טוב. אז האם זה ריאלי? אני באמת לא חושב על זה עכשיו, אני לא חושב על זה. אני חושב שאני מנסה פשוט להשתפר כשחקן כל יום, ולמצוא את הפוטנציאל שלי. לאן שזה ייקח אותי, זה ייקח אותי. אני מאוד טוב לי איפה שאני נמצא היום, ואני רוצה להתקדם משנה לשנה, להמשיך להשתפר. אני ממש לא חושב על זה כרגע בצורה הזאת.
נשאר עם העניין של ה-NBA, האם אתה מעדיף לצפות ב-NBA או ביורוליג?
ביורוליג, חד משמעית, אני אוהד שרוף של היורוליג, כמעט ולא מפספס משחקים, ואת הערבי יורוליג כמובן אני מדבר. אני מאוד אוהב לצפות, מאוד אוהב את הכדורסל הזה. זהו, אני ב-NBA, אם להיות כנה, אני כמעט ולא צופה. ממש פחות נמצא שם. זהו.
יש שחקנים ספציפיים שאתה נהנה לצפות בהם?
ביורוליג? כן, אני מסתכל הרבה על שחקנים סביב העמדות שלי. אני מאוד אוהב את מירוטיץ' ואת ניקולו מלי. אני מאוד אוהב גם את לוק סיקמה מאלבה ברלין. זהו, יש הרבה שחקנים ככה שאני מסתכל ומנסה לקחת דברים וללמוד, ופשוט לפעמים סתם נהנה לצפות ולהסתכל בכדורסל ברמה הכי גבוהה באירופה. באמת זה הכל.
טוב, אז בהחלט אפשר להגיד שאתה צופה בכדורסל בזמן הפנוי, ונמשיך אולי את השאלה כאן, עד כמה הכדורסל הוא חלק מרכזי בחייך מעבר לזמן האימונים? כמה זמן זה בעצם לוקח מכל יום אצלך?
קשה לי למדוד את זה בשעות. לא יודע, קשה לי למדוד את זה בשעות, אבל כן, אני צופה, אני לא אגיד לך שאני כל יום צופה, אבל בוא נגיד, אני עובד על לא כל יום לצפות, לפעמים זה כבר בא לך להתנתק ולעשות את הדברים האחרים. חברה שלי עוזרת לי בזה, כי בוא נגיד שאם אני עכשיו יהיה ככה על אוטומט ובלי יותר מידע מחשבה, אז אני יגיע בערב מהאימון ואני אפתח כדורסל וזה יכול להיות ככה כל ערב, אבל היא ככה לפעמים מהירה לי, ואנחנו עושים קצת, לפעמים רואים דברים אחרים, או עושים דברים אחרים, רואים בטלוויזיה, או יוצאים לאיזה לבלות, למסעדה או סרט במקום. אבל כן, בוא נגיד שחוץ מהאימון, אז לפעמים זה רק האימון וסביב האימונים, שזה יכול לתפוס 3-4 שעות ביום, ואם אני גם רואה כדורסל, זה יכול לתפוס עוד, אבל זהו, אני באמת, אני עושה זה מהנאה ומכיף, אני באמת אוהב את זה, אני באמת, באמת אוהב את זה וחי את זה, ותוך כדי גם משתדל לגוון ולהוסיף איזון לחיים שלי ולתוך העולם הזה, שבאמת הכדורסל גם ככה הוא מרכזי בו, אז אני מנסה ככה להוסיף גם את האיזון של הדברים שהם לא כדורסל ולעשות עוד דברים.
יפה מאוד. ומי המאמן שהכי השפיע עליך עד עכשיו בקריירה?
מאמן שהכי השפיע עליי? קשה לי לבחור אחד, אבל אני באמת חושב שמכל מאמן שהיה לי עד עכשיו לקחתי משהו. מכל אחד לקחתי משהו, אם זה טיפ או אם זה מהטיפ הכי קטן של איפה לעמוד או באיזה טיימינג או דברים אחרים. אני באמת לקחתי, משתדל לקחת מכל אחד את הדברים, את הדברים החשובים, מה שנקרא. ואני מרגיש ככה שבאמת שמכל אחד לקחתי משהו.
ובעניין של המאמנים, את מי היית רוצה לראות כמאמן נבחרת ישראל? עוד נגיע לנבחרת הבוגרת באופן אישי איתך, ועד כמה אתה רוצה לשחק שם, אבל איזה מאמן היית רוצה לראות? האם מישהו כמו אריאל בית הלחמי, שבאמת עבדת איתו שנים?
אני חושב שזה מהמקום שלי להגיד מי צריך להיות מאמן הנבחרת, או את מי הייתי רוצה לראות. יש אנשים מספיק מנוסים שעושים את זה, והם יבחרו את המאמן.
טוב, מי השחקן הכי טוב שיצא לך לשחק איתו עד עכשיו בקריירה?
וואו, לשחק איתו? הייתי בוחר בקרי בלקשיר. הייתי בוחר בקרי בלקשיר, את האמת, בגלבוע גליל, לפני שנתיים. גם היה המאצ'אפ שלי באימונים, וגם פשוט שחקן אדיר, שמאוד מאוד נהניתי לשחק איתו ולהתמודד מולו יום יום באימונים. חוויה טובה.
יש שחקנים ספציפיים נוספים שמאוד נהנית לשחק איתם?
כן, יש הרבה, אני חושב שיש הרבה. יש רשימה ארוכה, זה קשה לי ככה לעבור עליה. זהו, אני חושב שהשנה הזאת בגלבוע, היה לנו באמת קבוצה יוצא דופן. אם זה בישראלים, אם זה עמית גרשון וגיל בני ואיפתח כמובן, וארצי ובני אסור, כל החבר'ה האלה באמת זה חבר'ה שמאוד מאוד נהניתי לשחק ביחד איתם. גם שנה שעברה עם אור קורנליוס ומייקל בריסקר וחן חלפון ורום גפן, כל הישראלים שהיו איתי בגלבוע ועברתי איתם, באמת היה לי מאוד כיף לשתף איתם פעולה. זהו, גם השנה אני מאוד מאוד נהנה עם כולם, באמת יש לנו חבר'ה מצוינים וכיפים. אני מאוד שמח על הקבוצה שיש לנו השנה, מאוד נהנה.
דיברת על העונה הגדולה של גלבוע בזמנו, ואחד הדברים הפולטים והעצובים שקרו זה המוות של דניאל ססון לפני כשנה. תספר קצת עד כמה זה ייחד אתכם כקבוצה וכמה שזה היה מצער.
אני חושב שלפני שזה ייחד אותנו כקבוצה, כמו שאמרת, זה באמת היה משהו שהוא היה מאוד מצער, מאוד מטלטל. נתחיל עוד מהעונה שקרה לו, שבעצם קרתה התאונה, אז דניאל היה באמת חלק מאוד משמעותי בתוך הקבוצה שלנו. הוא אומנם לא שיחק, אבל בחדר הלבשה הוא באמת היה דמות שמאוד אהבנו, והיה מאוד כיף להיות בקרבתו. וכששמענו בזמנו על המקרה, זה היה ככה מאוד, זה היה מאוד מטלטל, כמו שאמרתי. זהו, וגם המוות של שנה שעברה היה מאוד קשה. אני חושב שגלבוע בסך הכל באמת זה מקום שהוא היה לו טוב בו, והוא נהנה בו, והוא מצא את עצמו, וזה באמת היה ככה לא פשוט שנה שעברה, שהוא הלך לעולמו. זהו.
טוב, נחזור לענייני כדורסל, ועל איזה שחקן היה הכי קשה לך לשמור?
שחקן שהכי היה קשה לי לשמור עליו. קודם כל, כמו שאמרתי, גם הכי טוב ששיחקתי איתו, קרי בלקשיר, אז גם היה לי מאוד מאוד קשה להתמודד איתו באימונים יום-יום. זה אחד, שתיים, בניה סרור, אנשים אולי לא יודעים, אבל הוא אחד האנשים הכי חזקים בליגה, אם לא הכי. מאוד מאוד קשה להתמודד איתו באימונים ביום-יום. אם זה גרדים, אז ג'ייקובן, אני חושב שבשנה הראשונה שלי בגלבוע, זכיתי להיות עם ג'ייקובן בראון בקבוצה. הייתי איתם חצי עונה שלמה באימונים, יום-יום. גם זה היה אתגר לא פשוט, וגם כשאני פוגש אותו בליגה מדי פעם, וגם אתגר לא פשוט. זה מי שקופץ לי לראש.
אתה באמת, כמו שציינו, בכושר מצוין, ועד כמה אתה רוצה להגשים את חלום הנבחרת הבוגרת? בחלון הזה זה לא יצא, אבל בחלונות הבאים, עד כמה אתה רוצה את זה?
אין ספק שנבחרת ישראל זה חלום וזה מטרה. זה משהו שאני מאוד מאוד אשמח להיות חלק ממנו, אבל אני מאמין שזה יגיע, יגיע בזמן שלו. אני אמשיך לעבוד קשה ולהשתפר ולעשות את, 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 את חלקי, וכשזה יגיע זה יגיע. אני לא מוטרד, לא מוטרז מזה יותר מדי כרגע.
תספר משהו מעניין שלא יודעים עליך.
משהו מעניין שלא יודעים עליי. לא נראה לי שיודעים עליי הרבה, אבל הכל יהיה חדש, אבל אני בוא נגיד ככה, אני אוהב לבשל. אני אוהב מאוד לבשל, יש לי אהבה מאוד גדולה למטבח. אפשר להגיד שאפילו תשוקה. אז זהו, זה מה נראה לי משהו שלא יודעים עליי.
טוב, זה מעולה, כי תמיד יש לי את הכתבות של עובדות מעניינות שלא ידעתם על שחקנים בכל קבוצה, אז זה חומר מעולה להמשך. ועכשיו אני אשאל אותך, איך אתה רואה את הכדורסל הישראלי כיום? ברקע יש איום של שביתה.
אני לא יכול להגיב יותר מדי לגבי כל ה... עניינים שמתרחשים מסביב, אבל אני חושב שיש לנו כדורסל ישראלי טוב בכללי. השחקן הישראלי, אני חושב שיש הרבה כישרון והמון המון שחקנים מאוד לוקחים את הדבר הזה ברצינות ועובדים מאוד מאוד קשה ומתייחסים למקצוע הזה בשיא הרצינות. יש פה הרבה חבר'ה טובים, ועם הבמה הנכונה, והרצון לתת ולקדם את השחקן המקומי, אני חושב שיכול להיות פה באמת דור מצוין. זהו, יש הרבה המון, המון המון דברים שלא תלויים בי ולא תלויים בהרבה מאיתנו, אבל אותם כשחקן אני משתדל לעשות את הכי טוב שלי. לעבוד קשה ונכון, לא פחות חשוב, לעבוד נכון ולהתקדם משנה לשנה, ולקוות שהמצב פה יהיה טוב עבור השחקן המקומי.
אחד הדברים המעניינים שקראתי עם רעיונות שעשית בעבר, זה תפיסת העולם שלך בנוגע לרשתות החברתיות. בעבר לא היה לך, וכיום יש לך אינסטגרם, תספר קצת על תפיסת העולם שלך.
כן, תפיסת עולם זה מילה גדולה, אני יותר פשוט מזה, אני לא איזה פילוסוף גדול. אני בסך הכל, אני חושב שעשיתי איזושהי דרך עם זה, אני חושב אני לא איש של מדיה, אני לא איש של רשתות חברתיות, אני פחות כזה, אני יותר אדם פרטי ויותר אוהב את שמות החוויות לעצמי. מצד אחד, מצד שני, אני חושב שזה שהוא כלי חשוב ומשהו חשוב שספורטאי צריך, שבגלל זה בעצם חזרתי לרשתות, ואני עושה דבר הרבה בעיקר ממקום כזה, וזהו. אני באופן, אז לסיכום, אני באופן כללי לא יותר מדי מתחבר לרשתות, אבל אני מבין את החשיבות של זה ואת הכוח שיש לזה היום.
מה החלום הכי גדול שלך?
מה החלום הכי גדול שלי?
כן.
להיות שחקן יורוליג. חד משמעית, להיות שחקן יורוליג. ויותר מזה, להגשים את עצמי. ליהנות ולהיות בריא. זה וזה.
זה הכי חשוב, ושלחנו לחברי קהילת ספורט סאבי, קבוצת וואטסאפ על הכדורסל הישראלי, אפשרות לשאול שאלות, וקיבלנו שתי שאלות מחנן ספונד, שאני בטוח שאתה מכיר, הוא גם כותב על עירוני קריית אתא באתר, רועד כמובן, והשאלה הראשונה היא, האם אתה עומד בציפיות שהצבת לעצמך לפני 4 שנים, ציטוט שלך מתוך סרטון ביוטיוב על אותו משחק מול דני אבדיה, עוד 5 שנים אני רואה את עצמי, ומקווה שלפחות להיות שחקן מרכזי בליגת העל, ואני מקווה שבקבוצה שתאמין בי ותיתן לי את המושכות, אז האם אתה מרגיש שאתה עומד בציפיות שהצבת לעצמך?
עד עכשיו, עוד פעם, אני תמיד ארצה יותר, לא משנה, גם אם אני אעמוד בציפיות שהצבתי לעצמי לפני, אני אגיד, אוקיי, רציתי, אני רוצה יותר, אני יכול יותר. אז אני, אפשר להגיד שאני שמח ממה שיש לי עד עכשיו, ואני מודה על זה, אבל אני מרגיש שאני, יש לי עוד הרבה מה לתת ולאן להתקדם, ועוד הרבה נשאר מהעונה, וזה הציפיות שלי גם מעצמי. אז זהו, אז אני כן, אני חושב שאני נמצא במקום הנכון עבורי, ואני רוצה להמשיך ולהתקדם במה שנשאר מהעונה הזאת.
ושאלה נוספת שלו היא, מה אתה חושב שגרם לך לשיפור משמעותי השנה ברוב המדדים לעומת השנתיים האחרונות בגלבוע גליל? והוא גם אומר שבתואר הראשון שלו הוא כתב שהוא פגש אוהד של גלבוע גליל שבא למשחק אימון של קריית אתא ואמר לו שאותם אחרי השיא שלו.
נחמד לשמוע שיש ככה אנשים שמדברים ככה יפה. מה גרם לשיפור? אני חושב שביטחון ושקט מלמעלה, מהמאמן ומהצוות, נותן לי באמת להיות מי שאני בצורה יציבה ועקבית. גם אני מתבגר ויודע להביא את עצמי בצורה הרבה יותר טובה למשחק. זה מה שאני מאוד מתמקד בו, להביא את עצמי בצורה הכי טובה למשחק ולעזור לקבוצה שלי לנצח. אני מרגיש שאני השנה עושה את זה בצורה יותר טובה ועקבית. וזהו. עבודה קשה כמובן ועקבית כדי להגיע מוכן ולהיות מוכן לכל הזדמנות שיש לי. זהו פחות או יותר.
נמשיך עם הסוף של השאלה האחרונה, האם אתה מרגיש מוערך, אפשר להגיד?
מרגיש מוערך? אני לא מרגיש לא מוערך, זה אני יכול להגיד, אבל אני מרגיש עוד פעם שאני צריך לבנות את עצמי ולעבוד קשה כדי לבנות את עצמי. אני לא מצפה למתנות חינם, אני לא מצפה לאיזה שהם, אתה יודע, אני צריך להוכיח את עצמי ולהראות מה אני שווה כדי להרגיש מוערך. אני מרגיש מוערך בעיני עצמי ובעיני הסביבה הקרובה שלי, וזה הדבר הכי חשוב לי, כי בסוף איפה שאתה לא צחק ואיפה שלא תהיה, ידברו עליך ויגידו עליך, ותמיד יהיו את אלה שלא בהכרח חוצים בהצלחתך, אבל אני מאוד עסוק כמו שאמרתי, ולהעריך את עצמי ולהיות עם האנשים שקרובים אליי, שרוצים בהצלחתי בצורה הכי טובה. זה מה שאני אמשיך להיות עסוק בו.
רגע לפני שנגיע לפינת סיפור, בכל במה אפשרית אני שומע את ארז אדלשטיין אומר שהוא לא מבין איך גלבוע ויתרה עליך, אז כן סיפרת שזאת הייתה בחירה שלך לעבור לקריית אתא, ובכל זאת, איך אתה מרגיש עם העונה של גלבוע וההליכה על רישום של 5 זרים וכל מיני חילופי זרים? האם אתה מרגיש שזאת אולי דרך שונה יותר ממה שהיה בתקופה שלך במועדון?
בוא נגיד, זה לא מהמקום שלי לבקר אותם, בטח לא פה בפומבי, אבל אפשר להגיד רק שאני באמת, המקום הזה הוא יקר לי, ואני אוהב שם את האנשים, והם חשובים לי. וזהו, והם הולכים, הם בוחרים בדרך שלהם ובמה שנראה להם לנכון, וזה זכותם לגמרי. וזהו, אין לי מעבר לזה מה להוסיף פה.
טוב, עכשיו נגיע לפינת סיפור, ואיזה סיפור מיוחד יש לך מהשנים בכדורסל?
וואי, לא, א', אני לא... לא נראה לי, לא יודע אם יש לי מספיק שנים בכדורסל בשביל זה, אבל את האמת שהעונה לפני שנתיים, אין לי סיפור אחד ספציפי שאני מצליח לחשוב עליו, אבל הייתה עונה פשוט מטורפת. היה דעתי פעמיים סגרים של קורונה, והייתה מלחמה, והעונה התארכה, והיה לנו גם בלקנית. הייתה עונה פשוט מטורפת ששחתה את כולם, והיה שם המון המון חוויות. נראה לי הסיפור הכי מטורף זה משהו שזכיתי להיות חלק ממנו, זה לא סיפור שאנשים לא יודעים, אבל כל הקטע עם הפסקת חשמל בחצי גמר, זה חושב שהובלנו, לדעתי הובלנו איזה 5 דקות לסוף מול חולון, ו... פתאום הפסקת, אתה יודעת, היה סגרים של קורונה והמלחמה, והיו כל כך הרבה דברים שאתה אומר לעצמך, לא, מה כבר יכול לקרות, מה יכול להפתיע אותנו? ופתאום הפסקת חשמל, וכל הסגה הזאת, זהו, זה, אני חושב שזה עונה מלאה בטירוף, וזה מקרה פשוט שמטורף לגמרי, שזה חוויה מטורפת, שבאמת להיות חלק ממנה זה משהו שלא חשבתי שאני
לגמרי. אנחנו גם היינו בהפסקת החשמל, ולמרות שאותו משחק לא הסתיים בסוף, לא יצאנו עם תחושה כזאת גרועה, בגלל שלפחות היה משחק היסטורי, אז זה באמת היה סיפור בלתי נשכח. ורגע לפני סיום, האם יש עוד משהו שתרצה להוסיף?
לא, אתה שואל פה, אתה מוביל פה את העסק.
אוקיי, אז קודם כל אני רוצה להודות לך שהתארחת, היה פרק מעולה, באמת נגענו בכל נושא בקריירה שלך בכדורסל וגם בעולם מחוץ לכדורסל, ובהזדמנות זאת אני גם רוצה להודות לכל מי שהזין לנו, מוזמנים לדרג את הפודקאסט התשיעית באירופה, 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, ולהמשיך להתעדכן באתר ספורט סאבי, להוריד את האפליקציה, להצטרף לקבוצת הוואטסאפ הקהילתית, קהילת ספורט סאבי ועוד. אז שוב, תודה רבה לכל מי שהזין, ותודה רבה לחי אותם שבאת ופינית מהזמן שלך, ונתראה בפעמים הבאות.